אנחנו נלמד היום בנושא מעניין שקשור לתקופת הגאולה. יש הרבה פרטים שנמצאים מתחת הכותרת הסעודה הגדולה של שור הבר והלוויתן. המושג הזה מוכר, אולי לא מספיק, וגם על זה צריך ללמוד ולהסביר מה זה השור הבר והלוויתן וכו'. אנחנו היום נלך ישר לסוף. אכלנו כבר את שור הבר, לוויתן, ישבנו בסעודה, שמענו דברי תורה, הגענו לברכת המזון. הגענו לברכת המזון, אז ידוע שיושבים בסעודה, סעודת מצווה, אז ברכת המזון צריך להיות עם כוס של ברכה. צריך להיות כוס, יין, בית ברכת המזון. מי מכבדים בברכת המזון? יש סעודה כזו מכובדת, יושבים, מי יושב בסעודה הזו של שור הבר ולוויתן? אנחנו בעזרת השם כולנו נשב שם, אבל ישבו שם גם גדולים, אנחנו נהיה שם ב... כן, אבל ישבים גדולי עולם. מי יהיה המזמן בסעודה הזו? יש קטע מעניין בגמרא, נלמד את הקטע וננסה להבין אותו על פי פנימיות הדברים. כי הוא קטע שרק על פי פנימיות הדברים אפשר להבין אותו. אומרת הגמרא ככה, הגמרא זה מסכת פסחים. יש לנו לפנינו את הלשון של הגמרא. אומרת הגמרא ככה. דרש רב אווירה. אחד המוראים, קוראים לו רב אווירה. אז הוא דרש דרשה בנושא הזה של אותה סעודה שעליה אנחנו כרגע מדברים. מה אומר רב אווירה? אומר ככה. מהי דכתיב? מה הפירוש הפסוק שאומר ויגדל הילד ויגמל? זה פסוק שנאמר מתי שנולד יצחק אבינו. אז אברהם אבינו כתוב שעשה משתה גדול ביום יגמל את יצחק. אז זה הפשט, מה זה ביום יגמל את יצחק? גם בפשט של הפסוק הזה יש כמה מובנים. או שהוא עשה את זה ביום הברית של יצחק, וזה לומדים מהמילה היי גימל, היא גמל, היי וגימל וגימטריה. כמה? כן, שמונה. היי גימל מל, ביום השמיני הוא מל, הוא עשה ברית מילה. ביום היא גמל את יצחק, זה יום הברית מילה של יצחק. יש פירוש נוסף שהכוונה היא מתי שיצחק הגיע לבר מצווה. י' ג' שנה, שביום הבר מצווה אדם נגמל מן היצר הרע, כי יש כבר שותף נוסף יצר הטוב. זה הכל בפשט שמדובר על יצחק אבינו. אבל רב אווירה לוקח את אותו פסוק ודורש אותו על התקופה העתידית. הוא אומר ככה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרו של יצחק. יגמל זה מלשון גומל, הוא אומר, גומל חסד. מתי שהקדוש ברוך הוא יגמול חסד לזרו של יצחק, מתי שהקדוש ברוך הוא יעשה חסד עם עם ישראל לזרו של יצחק, אז הקדוש ברוך הוא יעשה באותו זמן סעודה לצדיקים. עושה סעודה לצדיקים. אומר רב אווירה, לאחר שאוכלים ושותים, נותנים לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. הראשון שעולה בדעה, ככה כתוב, רבי אברהם, אתה תברך ברכת המזון. ואומר להם, אומר אברהם אבינו לכולם, איני מברך, אני לא רוצה לברך. למה? שיצא ממני ישמעאל. ומכיוון שישמעאל יצא ממני, אז אומר אברהם אבינו, אני לא מושלם, יש לי חסר, אני לא ראוי לברך. טוב, יצחק לא רוצה, עוברים לבבתו. אומר לו ליצחק, מי? הקדוש ברוך הוא. אומר לו ליצחק, תול וברך, בוא כך אתה תברך. אומר להם, איני מברך שיצא ממני עשיו. אם אברהם טוען שהוא לא בסדר בגלל שיצא ממנו ישמעאל, אומר יצחק, יצא ממני עשיו. טוב, הוא לא רוצה, נעבור הלאה. אומר לו ליעקב, תול וברך. אומר להם, איני מברך. למה? שנשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עליי, כיוון שהתחתנתי עם רחל ולאה שהיו אחיות, ובילה וזילפה גם היו אחיות. אז לקחתי בעצם שתי אחיות כנשים, ובתורה יש פסוק מפורש, ואישה אל אחותה לא תיקח. אסור להתחתן עם שתי אחיות. בחייהם כמובן. אז אומר יעקב אבינו, אני עברתי, עוד לא ניתנה תורה. אבל מה, מכיוון שהתורה עתידה לאסור, ואני עברתי על הדבר הזה, אז אני לא יכול לברך. צריך להבין את זה, זה לא כאן העניין, אולי בסיום הדבר, אם יישאר זמן, איך זה באמת שיעקב עשה דבר שהתורה עתידה לאסור. הוא ידע איך הוא עשה את זה, אבל זה לא בענייננו, אז נשאיר את זה רגע בצד. טוב, אברהם יצחק ויעקב לא, אומר לו למשה, עובר ישר למשה רבינו, תול וברך, אומר להם, איני מברך, שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי, כיוון שהוא נקבר בהר נבו, אז הוא לא נכנס לארץ. אומר לו ליהושע, תול וברך, יהושע בן נון, אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר להם, איני מברך, גם אני לא רוצה. למה? שלא זכיתי לבן. שדכתיב, כמו שכתוב, יהושע בן נון, נון בנו יהושע בנו. יהושע בן נון, זאת אומרת, לא היה לו בן. הוא היה הבן של נון, ולא היה לו המשך הלאה. אוקיי? אז, מה? כן, לא היה לו בן, בן ממשיך, אז הוא אומר, סימן שאני לא מושלם. אז אני לא מושלם, אז אני לא רוצה להיברך. עוברים את כולם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, אז מגיעים לתחנה האחרונה. אומר לו לדוד, תול וברך, דוד המלך, אומר להם, עונה דוד המלך, אני אברך ולי נאה לברך. אני מתאים באמת לברך. למה? איפה רואים שדוד המלך ככה מגיב? שנאמר, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. כוס ישועות אשא, זה הכוס של ברכה שיהיה בסעודה העתידית, ובשם השם אקרא, כי הרי מי שמברך אומר, יהי שם השם מבורך וכו', אז זה סימן שדוד המלך אמר על עצמו שהוא נאה לברך. אוקיי, זה נקודה מעניינת. לא השלמנו עדיין את תיאור העניין בגמרא. יש מקום אחר בגמרא במסכת יומא. בהקשר אחר לגמרי, אבל יש שם איזה משפט אחד שאפשר להביא אותו כהשלמה לעניין הקודם. אמר אביי, אומר אביי במסכת יומא, שמה מינה מהעניין שדובר שם קודם במסכת יומא. מזה אפשר לשמוע ולהבין. כיסא דדוד, הכוס של דוד המלך, לאלמא דעתי, הכוס של דוד המלך, שעם זה הוא עתיד, לברך בעולם הבא, היינו באותה סעודה שעליה דיברנו, מתן ועשרים וחד לוגה מרזיק. אתם יודעים מה הגודל של הכוס? 221 לוג. עוד מעט נראה כמה זה בכמויות שלנו. מאיפה הוא הגיע למספר הזה בדווקא? שנאמר, כתוב בתהילים, כוסי רוויה. אז מה זה רוויה? זה אומר רוויה בגימטריה אחי אבי. המילה רוויה, ריש זה 200, וו זה 6, זה 206, עוד י' זה 10, 216, עוד ה' זה 5, זה 221. אז מכיוון שהמילה רוויה זה גימטריה 221, כוסי רוויה, הכוס של דוד המלך, הוא מכיל 221 לא. מוסיף על הדברים הללו המרשה, מרשה זה אחד מהמפרשים של הגמרא, שידוע עליו נאמר שכל דבריו ברוח הקודש, אז הוא אומר, על פי זה נבין פסוק בתהילים, פסוק ידוע. אותו פסוק שהסיום שלו זה כוסי רוויה, אומר המרשו, בוא נראה את הפסוק מתחילתו ונלמד ברצף את הפסוק. נראה דבר מעניין, מה כתוב בפסוק? פסוק אומר, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. זה אומר דוד המלך, אומר השולחן, איזה שולחן? שולחן המלוכה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, זה היה נגד צורריי, זאת אומרת, היו לו הרבה מפריעים ומנגדים, ונגד כל צורריי זכיתי למלוכה. ממשיך דוד המלך ואומר, דישנת בשמן ראשי. מתי שהוא זכה למלוכה, אז שמואל הנביא משך אותו למלוכה בשמן. דוד נמשך, והמלוכה שהוא נמשך בה, זכה לו ולבניו עד עולם. זה הרי המלוכה הנצחית שדוד המלך קיבל. ועל זה הוא מסיים כוסי רוויה. זאת אומרת, מה זה כוסי רוויה? בגלל שהוא זכה למלוכה, וזכה למשיכה בשמן, שזה משהו נצחי, לכן הוא גם זוכה שכוסו רוויה, שהוא יברך, הוא יהיה מברך בסעודה העתידית של, לעתיד לבוא, של שור הבא והלוויתה. עד כאן הגמרא עם הפרשנות של המהרש"א. ודאי שהגמרא הזו צריך קצת להבין אותה, ונתחיל מהסוף. הגמרא מציינת את גודלו של הכוס, וזה הדבר שהכי מקפיץ אותנו מה קורה פה. מה גודלו של הכוס? 221 לוג. כמה זה בכמות? לוג זה 344 מיליליטר. 221 לוג זה קצת יותר מ-75 ליטר. תחשבו לעצמכם, שמה, אם נפרש את זה כפשוטו, ממש, מה מדובר כאן? כוס של יותר מ-75 ליטר זה קונטיינר מכובד. מה העניין בדבר? שמה צריך כזה כוס? מה זה כפשוטו? כזה כוס יין? זאת אומרת שדוד המלך הולך לשתות. זה עצמו מקפיץ אותנו לומר שיש כאן יותר סוד מאשר פשט. כידוע שהרבה קטעים בגמרא, במיוחד באגדתה של הגמרא, זה חלק מהאגדתה של הגמרא, שם תמונים כל סודות התורה. הסודות תמונים פה. אז פה זה ודאי תמון סוד, ואנחנו ננסה להבין מה הסוד שתמון פה. טוב, אז הדבר הזה יש עליו בתורת החסידות הרחבה. מי שמרחיב בעניין זה האדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד. יש לו ספר שנקרא אור התורה, שהוא מסביר מאמרי חסידות בעומק, והוא מסביר בעריכות את העניין הזה של הכוס של דוד המלך. אבל להרחבת העניין, אז הוא אומר כך, וכשהוא הרב צמח צדק, איפה הוא מדבר על זה, באיזה מקום אפשר למצוא את זה, זה מופיע בביוריו על פרשת מקץ. פרשת מקץ, יש לנו סיפור עם הגביע של יוסף. סיפור שלם עם הגביע, שהתמינו את הגביע, והוא באמצעות הגביע הוא מזהה מה קורה, ובנימין כאילו לקח לו את הגביע, מחזיר. סיפור שלם יוסף עם הגביע. אז הוא מסביר בעריכות את כל העניין הזה של הגביע של יוסף על פי סוד, ומזה הוא מגיע לכוס של דוד המלך. כי הרי גביע וכוס הם משפחה, גביע וכוס. מה יותר גדול, מה יותר הגביע או הכוס? הגביע. הגביע כשמו כנו. גביע זה מלשון גובה, גבוה. זה שורש המילה גביע. הגביע מוזג לכוס. זה לא רק סברה, זה פסוק מפורש. יש פסוק מפורש בירמיהו. כתוב ככה. ואתן לפני בני בית הרחבים גביעים מלאים יין וכוסות. ואומר להם שתו יין. מה אנחנו רואים מהפסוק הזה? שמביאים גביעים מלאים יין וכוסות. זאת אומרת שמזה מבינים שהגביע הוא משמש ככלי גדול,
כמו בקבוק,
כן, וממנו מוזגים לכוס. אם נתרגם את זה בשפה רוחנית, הגביע הוא המשפיע, והכוס הוא המקבל. ככה כפשוטו. ומה זה היין שעובר מהגביע לכוס? היין זה רמז לסודות התורה. כמו שידוע, נכנס יין, יצא סוד. למה נכנס יין, יצא סוד? אותו גימטריה. יין זה יוד יוד ונון, זה בגימטריה 70, וסוד, סמך וו דלת, זה גם בגימטריה 70. נכנס יין, יצא סוד. חיצוני זה נראה, זה אותו תורה, זאת אומרת חיצוניות התורה ופנימיות התורה, זה אותו תורה. הסוד של התורה זה היין. היין מגלה את הסוד של התורה. הסודות התורה, דהיינו פנימיות התורה, עובר מהגביע לכוס, מהמשפיע למקבל. מי הוא המשפיע? המשפיע הוא יוסף. מי הוא המקבל? דוד. כי הרי הכוס שעליה דיברנו קודם, כוסו של דוד. מה זה בספירות העליונות, מי שמכיר, כל אחד מהם, יוסף ודוד, יש לו איזו ספירה שמסמלת אותו. דוד, מה מסמל? מלכות. דוד מלך ישראל. ויוסף הוא נקרא איזה ספירה? ספירת היסוד, כך כתוב. צדיק יסוד עולם. ויוסף נקרא יוסף הצדיק. ככה מכנים אותו. צדיק יסוד עולם. יסוד ומלכות. מה הסדר של הספירות? מה עומד מעל מה? מלכות זה הכי אחרון. ומעליו יסוד. יסוד משפיע למלכות. יוסף משפיע לדוד. הגביה מוזג לקוס. זה הסדר. זאת אומרת, לפי הסדר, הקוס נמצא באמת למטה, והגביה נותן לו, כי ספירת המלכות נמצאת באמת הכי למטה, והיא מקבלת מהספירות שמעליה. דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורי תניה ובשיעורים נוספים. רק לפני כמה שיעורים הזכרנו מה זה בנפש מלכות. דיבור. דיבור זה מלכות, כמו שכתוב בפתיחת אליהו, מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן. מלכות זה פה, זה דיבור. בדבר מלך שלטון, מה מכיל הדיבור? שאתה שומע דיבורים, מה יש בתוך הדברים שאתה שומע? מה שמוזגים, דיבור לבד הוא משהו? אתה לא עצמך, מישהו מדבר, מדבר, מדבר. אתה לא שומע שום תוכן, אתה... כלום. זאת אומרת, מה זה דיבור בעצם? זה כלי. מה שמזקת לתוך הכלי, זה מה שיצא. או רגש, או שכל. זאת אומרת, דיבור, מטבע הדברים, חייב לקבל מלמעלה. חייבים למזוג לתוכו מלמעלה משהו, ורגע שמזקת לתוכו משהו, אז הוא קיבל. אבל אם לא מזקת לתוכו כלום, אין לו מה מעצמו שום דבר. לכן גם כתוב ש... דוד המלך, למה הוא דומה? יש שמש וירח. השמש נקרא משפיע, והירח נקרא מקבל, כי הרי האור של הירח מגיע מהשמש. הירח מעצמו כתוב סיירה, סיירה בארמית זה ירח, הלשון הוא סיירה לית לה מגרמה כלום. הירח אין לה מעצמה כלום. מה יש לה? מה שהשמש נתנה לה. שמש נתנה לה, יש לה. ספירת המלכות מעצמה אין לה כלום, רק מה שהיא מקבלת מהספירות שמעליה. כל מקבל מול המשפיע שלו, המקבל אין לו כלום, רק מה שהמשפיע נתן. זה הכל בסדר השתלשלות הרגיל. כשמגיעים לזמן של העתיד לבוא, נראה עוד מעט איך הדברים מתהפכים. לפני שנראה מה קורה לעתיד לבוא, רק יש כאן עוד רמז מעניין, שהגבי השייך ליוסף, מעניין, יש את הפסוק בברכת יעקב ליוסף. מה כתוב? עד תאוות גבעות עולם תהיינה לראש יוסף. גבעות זה אותו שורש של גביע. עד תאוות גבעות עולם תהיינה לראש יוסף. רואים שיוסף קשור לגביע, לגובה, ליסוד. זה עניינו. נכון, זה ההמשך. על כל פנים, גם רואים בפועל שיוסף היה המלך. במצרים, כל עם ישראל היה תחתיו, הוא היה משפיע. הוא המשביר בר לכל הארץ, כך כתוב על יוסף. יוסף הוא מבחינת יסוד. אבל לעתיד לבוא, הולך להתהפך היוצרות. מה הפירוש הולך להתהפך היוצרות? התחתון המקבל הופך להיות עליון. על הירח כתוב לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה. פתאום נהיה כאן מצב, מה פירוש? אור הלבנה, שהוא עד היום אין לו מעצמו כלום, פתאום הוא לבד משפיע, יש לו. אור הלבנה כאור החמה. או פסוק נוסף, ידוע שאיש ואישה, האיש נקרא המשפיע, והאישה נקראת המקבל. אבל לעתיד לבוא כתוב, אשת חיל, עטרת בעלה. מה זה אתרת בעלה? אתרת, אתרה זה כתר. אשת חיל הופכת להיות האתרת של בעלה. זאת אומרת, היא הופכת להיות המשפיע לבעלה. הפוך, דווקא המקבל, אנחנו כבר בזמן של העתיד, דווקא המקבל הופך להיות עליון. אם אנחנו, כן? אם כך, אם אנחנו רואים אם כך את העניין הזה, ואם נתרגם את זה בשפה של ספירות והצדיקים שהזכרנו קודם, אז יוצא שיוסף ודוד הופך להיות מצב שדוד הוא מעל יוסף. הופך להיות מצב שדווקא דוד המלך שהוא ספירת המלכות, כמו שאנחנו יודעים בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז ידוע ש... או כמו שיש מאמרי חסידות על ויגש אליו יהודה ויומר בי אדוני, יהודה ממנו בא דוד. ויגש אליו יהודה, מי ניגש למי? יהודה ניגש ליוסף, ואומר יהודה ליוסף, בי אדוני. אז מי קורא למי אדון? יהודה קורא ליוסף, אתה אדון שלי. זאת אומרת, יוסף הוא המשפיע ליהודה. אבל פה, פה עצמו מרומז, ויגש אליו יהודה. איך הוא ניגש אליו? אפילו למלחמה כתוב. הוא ניגש אליו ואמר, אני, אם צריך אני גם, זאת אומרת, הוא אומר, אני בעצם בפנימיותי יותר חזק ממך. מעליך. זה לא יתגלה אז, זה יתגלה לעתיד לבוא, שיהודה מקבל יהפוך להיות מעל יוסף, מעל המשפיע. זה בעצם מרומז בסיפור הזה בגמרא. בסיפור הזה בגמרא שרואים שכשמגיע לסעודה הזו של הלוויתן ושור הבר, דווקא דוד המלך הוא הופך להיות המברך. מי שמברך תמיד הוא נמצא מעל המתברכים, הוא הרי מברך אותם. מברך פירושו משפיע. זה הפירוש מברך. אז המברך, המשפיע לכולם, מי יהיה המשפיע לכל עם ישראל בסעודה הזו לעתיד לבוא? דווקא דוד המלך. דווקא הוא, הכוס מתגבר על הגביע. זה בעצם מה שקורה. רואים, נראה בהמשך יש לנו שני פסוקים מעניינים, שדווקא על פי הפנימיות הזו, הפסוקים הללו יש להם מובן מעניין. הפסוקים הללו מדברים על התקופה לעתיד לבוא, וכתוב ככה, מה יהיה כשמשיח יבוא? כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות. הפסוק הזה אומר, מי יתמוטט? מי נופל? הגברות. פסוק אחר אומר, והיה באחרית הימים, שניהם זה אצל הנביא ישעיהו, נכון יהיה הר בית השם בראש ערים וניסה מגברות ונערו אליו כל הגויים. שוב רואים שכמה פעמים הנביא מדגיש לנו שיש בעיה, לעתיד לבוא הגברות יהיו למטה, יהיה משהו יותר מהגברות. מה פה מרומז? הגביע של יוסף, שתמיד היה על הגובה, יש משהו שהולך להיות יותר גבוה מהגביע, וזה עניין הכוס. עכשיו, מה זה הכוס הזו? שיש שם כזה כמות גדולה של 221 לוג. מה העניין? מסביר שם המבואר בחסידות, שהקדוש ברוך הוא מגלה לעתיד לבוא לעם ישראל, את הגילוי הגדול שקוראים לו ערך אפיים. אחד, זה אחד מי"ג על מידות הרחמים, ובחסידות ידוע שהכתר יש לו שני דרגות. אחד מדרגות הכתר נקרא אריך אנפין. יש עתיק יומין ויש אריך אנפין. אריך, ערך, זה אותם אותיות בכתיב חסר של אריך. ערך, כמה הגימטריה של ערך? 221. ה-221 לוג, מה זה אומר? זה גילוי של ערך אפיים. זה גילוי של הכתר, של ההתרה. אשת חיל עטרת בעלה, כשההתרה הזו מתגלה, כשהמלכות הופך להיות התרה, מה יש בהתרה שלו? מה זה מכיל? זה מכיל את דרגת הערך. זה מה שהבעיה אומר, אתה יודע מה מכיל הכוס שלו? 221 לוג, זה מה שהכוס שלו מכיל. הוא לא מתכוון בגשמיות שיהיה לו כזה כוס של מעל 75 ליטר שהוא הולך לשתות בסעודה הזו. מתכוון לומר שהולך להיות כאן גילוי כזה גדול, גילוי כזה נפלא, שבעניין הזה, בגילוי הזה שאנחנו מזכירים שיש כאן והולך להיות כאן, יש כאן עוד נקודה מעניינת. אבל לפני שנגיע לנקודה מעניינת, נקשר משהו עם פרשת השבוע, ואז נחזור חזרה לפה. פרשת השבוע, פרשת משפטים. יש ביור שהרבי דיבר בתשנ"ב, בפרשת משפטים, בתוך השיחה שם מופיע, שכל רצף הפרשיות, מי בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, מצווה, כל רצף הפרשיות יש בהם עניין של גאולה. מתחיל מבשלח, יש לנו גם את שירת הים, גם את מקדש עד ניקוננו ידיך, עד לסיום פרשת בשלח זה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כתוב מה זה מדור דור, מה פעמיים דור, לא רק בזמן של עכשיו, אלא גם בזמן שעד שמשיח יבוא. דרה דאלמה דעתי, הדור של לעתיד לנו. זה פרשת בשלח. פרשת יתרו, עם מה מסתיים פרשת יתרו? בניית המזבח. לא תעלו במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה רבתך עליו, זה פרשת יתרו. פרשת משפטים מתחילה מיד, כרשי אומר, למה נשמחה פרשת משפטים לפרשת מזבח, שזה סוף פרשת יתרו, מה אומר רשי? לומר לך שתושיב סנדרין אצל המזבח. משפטים זה הסנדרין שעושים את המשפטים, מושיבים אותם אצל המזבח. מה כתוב בהמשך פרשת משפטים? שהכתוב אומר, אני אביא את העם ישראל אל המקום אשר הכינותי, אומר רשי, מכאן לומדים שמקדש של מעלה מכוון כנגד מקדש של מעלה, מופיע פרשת משפטים. אחר כך עוברים לפרשת תרומה, כמובן, תרומת המשכן ובניית המשכן, פרשת יצווה, בגדי כהונה. כל רצף הפרשיות, אנחנו נמצאים פה בפרשיות שכל עניינן זה מסר של גאולה. באמצע נכנס בפרשת משפטים, מה זה משפטים? משפטים זה אומר כל דבר...
הגיוני.
הגיוני, מובן. חוקים,
לא חוקים, חוקים זה...
חוקים זה מעל הטבע, מעל השכל. משפטים זה היגיון. אז רגע, תורה אנחנו צריכים לקיים בגלל ההיגיון? או תורה צריכים לקיים בגלל שכך ציווה
השם.
כך ציווה השם. אז איך נכנס פה מיד אחרי פרשת מתן תורה, פרשת יתרו, מיד נכנס פרשת משפטים שזה אומר היגיון. רגע, זה המסר של מתן תורה, עכשיו כל דבר עם היגיון?
רבי אמר שזה כדי לחבר את השמיים עם הארץ.
או, מה זה אומר? שמצד אחד תדע לך שהכל בא מלמעלה, קבלת עול, הקדוש ברוך הוא אמר וככה תקיים. אבל מצד שני, אתה חייב לראות איך אתה יכול להפנים, איך אתה יכול ללמוד, איך אתה יכול שזה כן ייכנס למוח שלך, לרגש שלך. ודאי. מצד שני, כשאתה רואה את הגבול של השכל, אתה אומר, רגע, לא מבין כבר, מה הסיום של פרשת משפטים? הסיום? נעשה ונשמע. סוף פרשת משפטים, נעשה ונשמע. למרות שזה היה לפני מתן תורה, התורה כתבה את זה בסוף משפטים. אני אומר לך, גם אחרי שהבנת, תדע לך, יש גבול ששם זה נעשה ונשמע. אבל מה המסר של פרשת משפטים, שזה הרבי דיבר שם, הייתה שנון בית בעריכות, שהדברים יורדים לתוך גדרי ההבנה וההשגה. כל יורד לתוך ההבנה. פה מתחבר לנו כל זה למה שדיברנו בצורה מעניינת. היין אמרנו מה זה? פנימיות התורה. זה היין, זה הסוד. בפנימיות התורה, ללמוד את פנימיות התורה, יש כמה אופנים. יש את חסידות הכללית של הבעל שם טוב, שהוא גילה לעולם את תורת החסידות. מה זה תורת החסידות? זה פנימיות התורה. אבל אצל הבעל שם טוב הדברים היו בעיקר מבוסס על אמונה. כי התורות שהבעל שם טוב אמר הם מאוד מאוד קצרים, מאוד מתומצתים. גם תלמידי הבעל שם טוב לדורותיהם, הדברי תורה והאמרות שלהם שמכינים עולם ומלוא, אבל הכל במשפט 2-3, ממש בקיצור, כי הכל יותר מבוסס על אמונה. מי משושלת הבעל שם טוב לקחה את היינה של תורה, את הסוד, ואמרה לא צריך שזה יישאר רק באמונה, צריך לראות, להכניס את זה להבנה והשגה. מי עשה את זה? תורת חסידות חב"ד. מה זה חב"ד? חוכמה בין הדעת. לקחת את כל הסודות, כל הדברים הכי עמוקים, ולגלות את זה בהבנה, ולכן רואים שתורת חב"ד, זה בהרחבה ובעריכות ובהסברה. לא שחסר אמונה, להפך, מקבלים חיזוק אמונה הכי גדול, אבל מצד שני, כמה שאתה יכול להבין, כמה שאתה יכול להפנים, הכי, כי זה חשוב, כי זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל בשביל ללמוד ולהבין. מי מגלה תורת חב"ד בגלוי ועוד גילוי חדש ועוד גילוי חדש? זה אדמו"רי חב"ד, החל מאדמו"ר הזקן. כל שבעת האדמו"רים מגלים את היינה של תורה. פה יש דבר מעניין מאוד. אם נסתכל את מספר השנים שראו ושמעו בעיניים ואוזניים גשמיות את אדמו"רי חב"ד שאמרו דברי תורה של פנימיות התורה, זה 221 שנים בדיוק. מהסתלקותו של המגיד ממזריץ' תקוף למד ג' שהתחילה הנשיאות של אדמו"ר הזקן, עד שראינו ושמענו בעיניים גשמיות את התורה של הרבי כל הזמן, בדיוק 221 שנים. מעניין מאוד שדוד המלך אומר, אומרת הגמרא, מה זה הקוס של דוד המלך, היינה של תורה שהפנימו, זה ה-221 לוג, זה 221 שהוא מרמז, מעניין מאוד, זה לא כתוב בגמרא, אבל מעניין שזה בדיוק 221 שנים. תגידו מה שתרצו, אבל זה המציאות. בכל אופן. בכל אופן, זה גם נקודה מעניינת. עכשיו, עוד נקודה, אם הזכרנו כבר את השיחה של הרבי עם פרשת משפטים, אז נביא עוד, לסיום, עוד נקודה מעניינת. כתוב, פרשת משפטים... מה? לא, לא, לא. 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 עכשיו, מה? זה המציאות פשוט, זה לא... עכשיו, נקודה מעניינת, שהרבי דיבר אז בתשנ"ב, השיחה הזו זה לא מתשנ"ב, מה שאנחנו למדנו עכשיו זה מלוקט ממקומות נוספים, אבל הרבי אז דיבר שמה הנושא המרכזי של פרשת משפטים? דינים שבין אדם לחברו. סכסוכים, נזיקים, רוב סוגיות הנזיקים שיש בגמרא שלומדים בישיבות, מאיפה זה נלקח? בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, אלו שלושת הבבות שהם בגמרא, מאיפה הם נלקחו? מרובם בפרשת משפטים. פה הבסיס של כל דיני בבא קמא, שזה דיני נגיחה ונזק של שור לשור, שור לאדם, כל דיני בבא מציע, שזה דיני השבת אבידה, מופיע בפרשת השבוע, בבא בתרא שזה דיני ויחסי שכינות, זה הכל מבוסס על פרשת משפטים. כתוב ששלושת הבבות הללו מסמלים את שלושת המצבים של הגלויות של עם ישראל. נזיקין זה נשמע מצבים לא טובים, נכון?
נכון.
בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, אלו שלושת המצבים של עם ישראל בגלות, ואנחנו כבר בבבא בתרא. לכן רואים שמגיעים לבבא בתרא, מגיעים לסוף הגלות, איך פותח מסכת בבא בתרא? מישהו מכאן למד פה מסכת בבא בתרא? מסכת בבא בתרא, המשנה הראשונה פותחת, אומרת, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, היו שותפים, יש להם חצר משותפת, והם החליטו ברצון משותף של שניהם, שרוצים להעמיד ביניהם מחיצה כדי שאחד לא יזיק לשני, אז יש דינים מסוימים, הגובה המחיצה באיזה מרחק, וכו' וכו'. רבי, יש כאן רמז. כשמגיעים לסוף זמן הגלות, אז כבר מגיעים למצב שהשותפים רוצים להשתוות ביניהם. רוצים כבר להסתדר. רוצים כבר שהעולם יהיה, יתחיל להיכנס לאיזה סדר מסוים של בהסכמה. לא במלחמות, אלא בהסכמה. כמו שאנחנו יודעים... כל הנפילה של הקומוניזם ועוד כל מיני מהפכות שקטות שנהיו בעולם, בואו נעשה הסכמה. בבא בתרא זה כבר מצב של השותפים שרצו לעשות מחיצה, והמטרה של המחיצה מה היא? שאחד לא יזיק לשני. עכשיו מדובר בהזק ראייה, שאחד לא יזיק לשני. זה רואים רמז, זה הרבי דיבר בתשמ"ב, אז הרבי דיבר באותו התוועדות על המצב של קיום הנבואה של כיתתו חרבותם לעתים, שהעבירו אז באותה שנה, היה שהעבירו תקציבי ענק בעולם מיעדי מלחמה לכלכלה. אז מה המעבר הזה אומר? זה קיום היהוד וכיתתו חרבותם לעתים. החרב, שעניינו מלחמה, יהפוך להיות לעתים, זה כלי מחרשה להביא כלכלה ואוכל. אז הנביא כתב את זה בסגנון של חרב ששוברים אותו. בהתקדמות ההיסטוריה זה גם יכול להיות באותו מובן, להעביר תקציבי לחימה לכלכלה, זה אותו רעיון. זה כבר בא מרצון עצמי של השותפים, רצון עצמי של העולם, בלי מלחמה. זה אומר שכבר מגיעים לסוף זמן הגלות, כבר מתחילים לראות ולטום את הרגיעה ואת השקט, למרות שעוד לא הגענו לרגיעה, אבל בכללות יש מצב של, יש את החלק המטורף של העולם שאליו עוד לא הגיע הידיעה שהעולם מגיע לרגיעה, אבל בכללות רואים, מסתכלים אחורה, לא קוראים את נבואות הזעם של אלה שלא רואים מה כתוב בתורה, אלא אם אנחנו נסתכל אחורה ב-20-30 שנה האחרונות, אז רואים שבעולם דווקא נהיו הרבה מאוד שותפויות ורגיעה בין מעצמות על, בשקט, בלי מלחמות, דברים שמדהימים, שלא היו במשך מאות שנים כאלו מאורעות. כלום, לא היה נתפס. אנחנו כבר חווינו את זה אחרי זה. זה מראה שברוך השם אנחנו כבר קרובים ותואמים, שנזכה כבר לראות בקרוב את אותו כוס של ברכה של דוד המלך, ונזכה לראות את זה בעיניים גשמיות בבקשה. גם אני עוד לא התפעלתי ערבית. כמה יש לנו שלא התפעלו ערבית? אה?